טוב, אנחנו פעם קודמת, אנחנו בפרק ב' פסקה א', בפעם הקודמת התחלנו את החלק הראשון של הפסקה השנייה. אז מי שיש לפניו את הספר הזה, העבה, זה עמוד כף ג' למטה. אז רק נקרא את מה שלמדנו פעם קודמת, נסכם ונתקדם. יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה, הכולל את תיקון כל המעשים והמידות כולם, עם הסדר הנאות להנהגה שלמה ונהדרת הרצויה מאת הבורא ברוך הוא. נקודותיים. החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. נגענו בנקודה של הכמעט, לא נחזור. דהיינו, השגת החוכמה וידיעת המידות, ענייניהן ותכונותיהן וגבוליהן, וכל התפשטות כוחותיהן ואיך להשתמש בכל כוח ובכל מידה. כלומר, הגדרה שכלית. מדויקת, של המידה, של צדדיה, של הופעתה, של נקודות ההשקה שלה למידות אחרות וכו', כל מה שדיברנו. אבל מלבד הידיעה, מלבד ההגדרה השכלית, כלומר תיקון המידות שבאדם הוא לא איזושהי התפעלות רגשית או התפעלות נפשית, אלא הגדרה שכלית שמתוכה מתחילה עבודה. מתחילה עבודה שקשורה לרצון, קשורה למעשה, כל מה שדיברנו. אבל מלבד הידיעה הוא חלק העבודה שאחרי הידיעה. שאף על פי שמשיג בשכלו, בהשקפה ראשונה, דרכי ההנהגה הטובה, כלומר קודם כל הגדיר את המידות הטובות, אחרי זה הדרכים להשגת המידות הטובות, ממש כפי שבנוי ספר מסיעת ישרים, קודם כל הגדרת המידה, אחר כך דרכי השגתה, אחר כך המפריעים להשיג את המידה, ממש בדיוק לפי הסדר הזה. מכל מקום הוא רחוק ממנה עדיין, מפני שלא הרגיל היטב את רצונו והכוחות הממוסקים, כלומר מלשון מסך, מחיצה, קליפה, והכוחות הממוסקים בגופו, שיסכימו כולם בלב שלם אל הטוב ההוא. עד לכאן הגענו פעם קודמת. אם כן, ידיעה ועבודה. על כן, נו, עכשיו אם יש לנו עבודה אחרי הידיעה, או במקביל הידיעה, מה כוללת העבודה הזאת? העבודה הזאת צריכה להיות עבודה משמעותית. ולכן היא צריכה ליצור איזה שהם תנאים סביבתיים נכונים. כלומר, כדי שהאדם באמת יעבוד לממש בפועל את ידיעותיו, אז הוא צריך ליצור לעצמו תנאים מתאימים. מה הם התנאים המתאימים? אומר כאן הרב כמה תנאים. למשל, דוגמה, אם אני נכנס להבדיל לאלף אלפי הבדלות, אם אני נכנס לשדה מוקשים, אז קודם כל צריך להגדיר לעצמי בכלל מה זה מוקש, איך הוא עובד. אם אני אראה משהו בשדה שהוא לא מוקש, אבל הוא דומה, איך אני יודע להבחין ביניהם? בכל זאת זה הדרך. אחר כך, אני צריך באמת לעבוד, כלומר, אני צריך ללכת, אם התפקיד שלי זה לסלק, לנטרל את המוקשים, אני צריך לעבוד, צריך לנטרל את המוקשים. אבל כדי שנוכל לנטרל את המוקשים, אני צריך לבוא עם הציוד המתאים. אני צריך לבוא עם חליפה מתאימה, עם נעליים מתאימות, עם כלי זיהוי מוקשים וכו', זה הדרך. כלומר, צריך ליצור איזה שהם תנאים, שלכאורה הם נראים תנאים אולי חיצוניים לדבר עצמו, אבל צריך ליצור איזה שהם תנאים שיאפשרו באמת שהידיעה תופיע בעבודה. זה דבר פשוט. אני אגיד את זה בשפה שלנו. כדי שמה שאני לומד כאן במכון מאיר, ואני משתכנע שכלית, יופיע בחיים המעשיים שלי בפועל, בעבודה, ברצון ובעבודה, אני צריך ליצור איזה שהם תנאים שקשורים לחברה, שקשורים למשפחה, שקשורים ליחס לממון, לכלכלה וכו', כדי באמת שאני אוכל לעבוד. כי יכול מאוד להיות שאני מאוד רוצה לעבוד, ואני גם מאוד יודע את מה שאני הייתי אמור לדעת, אבל התנאים הטכניים לא מאפשרים לי. מה נעשה? אז מה עושים? אז אומר כאן הרב כמה תנאים, גם תנאים נפשיים וגם תנאים נקרא להם פיזיים. על כן צריך הוא ליישב דעתו הרבה ולהשקיט את מידותיו ולהשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו ופורץ אותן ומכל מה שמגביר שורש ההתפעלות יותר מדי שמקעקע את יסוד בניין הנפש כולו. אם הייתי מחלק את זה באופן כללי לשתי קטגוריות או לשני חלקים, הייתי אומר כך: יישוב הדעת והשקטת המידות זה עניין כלפי האדם עצמו, זה בפנימיותו של האדם מצד עצמו, והרחקת עצמו מכל מה שמבלבל אותו וכו', זה היחס אל החוץ. היחס בינו לבין החוץ, ההשפעות החיצוניות, תכף ננסה לפתח את זה. ובכל אלה, ירגיל עצמו בהשקפה חזקה וחוכמת אמת בכל דרכי התיקון, שיראה בעין שכלו כפי מה שיאות לתכונתו. טוב, זה צד שלישי חשוב מאוד, כבר נגיע אליו. החלק הראשון, על כן צריך ליישב דעתו הרבה ולהשקיט את מידותיו. בואו נדבר בצורה פשוטה אבל מאוד ברורה, מאוד בהירה. אדם שבא מעולם שאיננו עולם של תורה, או אדם שבא מעולם של תורה אבל לא תורה, נגיד את זה בעדינות, מלאה, לא תורה שלמה, אבל ניקח את הדוגמה הראשונה כי היא דוגמה יותר ברורה, יותר מצויה גם, והוא פוגש את התורה בתחילת דרכו פעם ראשונה בחיים, נגיד, זה יכול ליצור אצלו, והרבה פעמים זה יוצר אצלו, איזשהו בלבול, איזשהו זעזוע, איזושהי טלטלה, איזושהי ציפייה, איזושהי כמיהה, איזשהו רצון להסתער. אני אומר את זה בצורה שאני לא מסכים איתה. רק איך אנשים אומרים את זה לעצמם לפעמים בטעות. הייתי בעולם שכולו חושך, גיליתי עולם שכולו אור, הייתי בעולם שכולו שקר, גיליתי עולם שכולו אמת. קדימה, הסתער על האמת. אז הוא מנסה רק להסתער בעצמו, הוא מנסה גם להסעיר את כולם בגזרה. אין לו יישוב דעת. אדם מגיע לבית המדרש, אין לו יישוב הדעת. הוא מגיע לישיבה, והוא לא באווירה של ישיבה. הוא באווירה של הליכה. הוא באווירה של ריצה, של ריצת אמוק. מה אתה רץ? מה אתה לחוץ? לאן אתה ממהר? מה הפניקה? אני רוצה לחזור בתשובה. בסדר, כולנו רוצים לחזור בתשובה. מה קורה לך? קודם כל צריך ליישב את דעתו הרבה. יישוב הדעת. כל אדם שלומד חוכמה, קונה חוכמה, יודע שחוכמה לא קונים ביום אחד. למדת עוד שורה ומחר עוד שורה ומחרתיים עוד שורה. לאט לאט. קודם כל יישוב הדעת. דעת מיושבת. ומתוך כך נפש מיושבת. ומתוך כך התנהגות מיושבת. כשהרב אומר כאן להשקיט את המידות, מה זאת אומרת להשקיט את המידות? להבין שהעולם שלנו, כמו שדיברנו פעם שעברה, הוא עולם של מידות. הוא עולם שבו הדברים מתגלים אלינו במידה, בשיעור, בערך, בגבול, בקצבה, זה קצוב. אז להשקיט את המידות, להיות רגוע. אדם הרבה פעמים לחוץ מבחינה פנימית. אז הוא לחוץ במחשבותיו כי הוא רוצה להשיג הכל, הוא לחוץ במידותיו כי הוא רוצה להשיג הכל, הוא לחוץ בהתנהגותו כי הוא רוצה להשיג הכל. שורה האחרונה, לא משיג כלום. יש משנה, המשנה הראשונה במסכת אבות. המשנה אומרת שאמרו אנשי כנסת הגדולה, היו, הדבר הראשון שהם אמרו, היו מתונים בדין. היו או היו, מתונים בדין. אחת השאלות שצריך לשאול על המשנה הזאת, הרי לכאורה פרקי אבות, למי נכתבו הפרקים האלה? הם נכתבו לעם ישראל או נכתבו להנהגה? הרי פרקי אבות הזה לכאורה נכתב לכל עמך בית ישראל. אז למה המשנה הראשונה עוסקת לכאורה בנושאים שקשורים למנהיגות הישראלית? למשל, היו מתונים בדין, זה נפסק לדיינים. כשאתם באים להכריע את הדין, תהיו מתונים, לא בבת אחת, לא בבזיזות, תשנו את זה בלילה, אולי תראו עוד משהו. הצד השני, העמידו תלמידים הרבה, זה לכאורה נאמר לראשי הישיבות. ראש ישיבה, תלמד הרבה תלמידים, אבל אל תלמד, תעמיד אותם על הרגליים של עצמם. שיעמדו על הרגליים של עצמם. ג' זה נאמר לפוסקי הלכות לכאורה. עשו סייג לתורה. פוסקי הלכה, צריכים לקבוע סייגים. אז אם כן, נשאל השואל, למי המשנה הזאת נכתבה? האם היא נכתבה לכל עם ישראל? או נכתבה רק למנהיגות הישראלית? היא נכתבה לדיינים, לראשי הישיבות ולפוסקי ההלכות. יש הרבה מה לעיין במה שאמרתי עכשיו. אבל נגיד שהתשובה השנייה היא נכונה, כלומר, המשנה הזאת נכתבה להנהגה כי יש הרבה דברים שקלויים בהנהגה. זה נכון ולא נכון. אבל מסביר הרב קוק לגבי היו מתונים בדין, שזה לא, המתינות בדין היא בכלל לא נכתבה לדיינים, אלא היא נכתבה לאדם עצמו. כל אדם בעצמו שם את עצמו בדין של עצמו. הוא השופט, הוא המחוקק, הוא השופט והוא המוציא לפועל. קרי, הוא שם את עצמו בדין, הוא מצפה מעצמו ציפיות, מצפה שהציפיות האלה יתממשו עכשיו, ולכן הוא לא מתון. הוא לא מתון כלפי עצמו. אומר הרב, היו מתונים בדין. יש איזו נטייה בנפש האדם שזה או הכל או כלום, שחור לבן. ואז אם הוא רואה שהוא לא יכול את הכל, אז הוא בועט, אומר כלום. זה בעונשי כנסת הגדול אמר, היו מתונים בדין. אולי כדאי לקרוא את לשון הרב, זה דברים חשובים. מי שרוצה לכתוב מקור, זה בעמוד קוף סמך. עולת ריאה ב' עמוד קוף סמך. יש חיסרון בטבע האדם. זה חיסרון שהוא חלק מהטבע שלנו, מהאופי שלנו. ככה נברנו. שמשהו חפץ הוא הרבה מאוד. האדם רוצה הרבה, בכל דבר. הוא רוצה בממון, הוא רוצה בכבוד, הוא רוצה בחומריות, הוא רוצה ברוחניות. הוא רוצה הרבה בלי סוף. וכשאינו יכול להגיע למבוקש שלו, כשהוא לא רוצה להגיע להרבה מאוד, למה שהוא מבקש, הוא מניח ידו ואינו חפץ להשתלם כלל.
יש.
לא יכול הכל, אז כלום. ובאמת, אף על פי שצריך לחפוץ הרבה, מכל מקום, כשאין עולה בידו הרבה, אלא לפי היכולת שלו, כרגע, בזמן ומקום, התלויה בזמן ומקום, צריך להוקיר הרבה, כמה שיעלה בידו. אני רוצה, אני מדלג, יש כאן עוד סוגיה של מתינות הדין, נעזוב כרגע, אבל רק משפט חשוב מאוד, שימו לב. על כן אמרו, לא כן הדבר. שבאמת יש חפץ נטוע באדם לחשוק לאמת היותר עליונה, אף על פי שאינו יכול להגיע אליה. מכל מקום, תועלת רבה יש בדבר, שעל ידי כך הוא מזדרז להוציא אל הפועל כל מה שיש בכוחו מבקשת האמת. רבותיי, וכאן משפט חשוב מאוד, ניקח אותו אלינו. אם נברשנו בשביל המשפט הזה, שווה. וזהו חובת האדם. מה חובתו של האדם? להתקרב כל מה שיוכל למבוקש הרם, גם שאינו יכול להגיע לו בשלמות. על כן, היו מתונים בדין. זה יסוד גדול מאוד. לכן כשאדם נכנס למהלך של עבודה רוחנית, קודם כל, יישוב הדעת, השקטת המידות. לא להיות מתפרץ. הרב קוק כותב במן היה, במסכת שבת, זה קשור קצת לשבועות, קשור הרבה לשבועות, שהרי עם ישראל עבר ארבע הכנות לפני מעמד הר סיני. ההכנה הראשונה הייתה השתיקה שהקדוש ברוך הוא שתק. ההכנה השנייה הייתה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ההכנה השלישית, הגבלה. ההכנה הרביעית, פרישה. מסביר הרב קוק, מה זאת ההכנה הזאת שנקראת הגבלה? למה היינו צריכים להיות מוגבלים? אומר הרב, כשהעם ישראל שמע את הגודל המצופה, המעוטד לנו, שאנחנו נהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, כלומר עם שמנהל את כל החיים הכלליים והפרטים שלו בקדושה, כשעם ישראל שמע את זה, התחילו כולם להתלהב, להתפעל, קדימה, הסתער למשימה. השגת המטרה. מיד צריך להגביל. ההגבלה זה הגבלת ההתלהבות. הגבלת הכמיהה אל הקודש. זאת ההגבלה. ככה מסביר הרב.
כמו נדב ואביו.
כמו נדב ואביו, בדיוק. כמו כוח ועדתו. הרב, הנציב כותב בהרבה מקומות, שתמיד בעם ישראל הייתה קט כזאת, היה זרם כזה, שרוצה להסתער על המשימות הרוחניות, אבל לא לפי המידה. לכן קודם כל, יישוב הדעת, והשקטת המידות. מידות הכוונה שהאדם ידע שהעולם שלנו זה עולם של מידות. להשקיט את המידות, המידות שלנו הן מידות חמות, הן מתפרצות, הן רוצות בלי גבול. נכון, אדם, בואו ניקח דוגמה פשוטה. אדם החליט שהוא רוצה לתקן איזה מידה. הוא החליט שהוא יותר מדי גאוותן, הוא רוצה להיות שפל רוח, ענוותן. ניקח דוגמה יותר טובה. הוא החליט שהוא אדם יותר מדי כועס, עצבני, הוא רוצה להיות אדם יותר סבלן. החליט בשעה 12 וחצי, שמהיום הוא לא כועס. נכון? ככה אנחנו מחליטים הרי. יש איזה פיצוץ, ואז אני אומר, הגזמת, יאללה, תרגע. לא כועס יותר. מחזיק מעמד, 12:31, ו-2, ו-4, ו-5, ו-8, 1, וחצי, 2, 3, 4, 5. מה יקרה מחר ב-12 וחצי? מי שינחת עליו ב-12 וחצי מחר, יקבל את כל מה שהוא עכשיו צבר בקפיץ הגדול הזה. לא מצחיק. בכלל. טוב, הנזיר זה סוגיה שלמה, אני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון. אבל זה בדיוק הנקודה. יש כאלה שטועים, חשוב להזכיר גרא. יש גרא לא ידוע. הרי הרמב״ם אומר שאם אדם נמצא בקצה אחד, הרי מה הצידוק הדתי לדבר הזה? הרי יש לזה, הרי יש לנו איזה תירוץ כדתיים, נכון? מה התירוץ הדתי? התירוץ הדתי זה דברי הרמב״ם. שהרמב״ם לימד אותנו שאם אנחנו צריכים להיות באמצע, וכמו שאמרנו, אמצע זה לא גיאומטרי, זה אמצע שקשור לנושא, לתוכן, אז נעזוב, נגיד שכרגע זה אמצע. יש אמצע שהוא פה, אבל נגיד האמצע פה. ואני הלכתי לקצה הזה, אז אני עכשיו צריך להגיע לקצה הזה, ואחר כך לחזור לאמצע. אם כן, אם הייתי בקצה הזה, נגיד אם אני אדם מאוד מאוד כעסן, אז אני צריך להיות אדם שעכשיו הולך לקצה הזה, שאני קיר, אפתי לגמרי, אדיש, לגמרי. נו, אבל לכאורה זה, המעבר הזה, איך הוא יקרה? הוא יקרה בבת אחת, הרי זה מה שטועים ברמב״ם. טועים אלה שמבינים ברמב״ם שהמהלך הזה הוא מהלך חד פעמי. הרי כל אחד מאיתנו יודע שכשהוא נכנס למים שהם יותר מדי קרים ויותר מדי חמים חזרי שלום, זה סכנת נפשות, הוא יכול למות, לקבל התקף לב, הלב לא יכול לעבור שינויים כאלה. נו, אז אם הגוף לא יכול לעשות שינוי חיצוני כל כך בבת אחת, אז הרמב״ם מחנך אותנו, הרמב״ם המחנך הגדול, הוא מחנך אותנו לעשות את המהלך הזה בבת אחת? אומר הגר"א, יסודי כל כך, איך לא יודעים את זה? אומר הגר"א, הרמב״ם אמר לאן צריך להגיע בשלב הביניים, אבל הרמב״ם לא אמר לך איך לעשות את זה. הרמב״ם לא אמר לך, בבת אחת תגיע לקצה. מה פתאום? זה גר"א. הגאון מבינה, הרמב״ם אמר תגיע לקצה, אבל איך? ברור ופשוט לא אמרנו שצריך להגיע כמעט כמעט. היית פה, עכשיו תגיע לפה, אחר כך לפה, אחר כך לפה, אחר כך לפה, לפה, הגעת לאמצע. חשבת שצריך לעצור. כאן החידוש של הרמב״ם, אל תעצור, תמשיך, הלאה, הלאה, עד לבד. זה החידוש של הרמב״ם. זה החידוש של הרמב״ם שלא נעצרת באמצע למרות שהגעת לשם. כי צריך להגיע לקצה, ואז לחזור לאמצע בחזרה. כלומר, הרמב״ם דיבר על, על מטרת הביניים שצריך להגיע אליה, מקצה לקצה. אבל לא דיבר על הדרך המעשית, איך עושים את זה? חשוב מאוד הגר"א הזה, לא? מה? כמה בעלי תשובה טועים בזה?
כולם.
כולם. לא רק בעלי תשובה, כולם טועים בזה. כי חושב, יש להם מקור, הרמב״ם. זו טעות חמורה, שכמובן אנחנו יודעים מה התוצאות שלה. התוצאות שלה היא שהמציאות מגיבה. אתה לא יכול לאנוס את המציאות להיות מה שהיא לא. אז כשהמציאות נאנסת להיות מה שהיא לא, בסוף היא מתפוצצת. זה מה שקורה. בפועל. טוב, האמת שאפשר גם להסביר את הנקודה, את המשפט הזה ברב גם בצורה אחרת, אבל אני חושב שהנקודה הזאת היא חשובה. על כן צריך ליישב דעתו הרבה ולהשקיט את מידותיו. קודם כל, אתה עובד, באנו לעבוד, באנו לדעת ולעבוד, כמעה, כמעה. לאט לאט. כתוב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא אותו כמעה כמעה. כשהקדוש ברוך הוא נתן תורה, התגלה לעולם כמעה כמעה. כתוב בזוהר, כידוע, שהגאולה שלנו היא גאולה האחרונה כמעה כמעה, כי אי אפשר לעמוד בטובה בבת אחת. בבת אחת מתים. אפילו בהר סיני, כשהקדוש ברוך הוא התגלה יחסית כמעה כמעה, אבל יחסית מהר, פרחה נשמתם של ישראל. עד כדי כך. אי אפשר לעמוד בטובה בבת אחת. זה סדר העולם. העולם שלנו בנוי בהדרגה. בתהליכיות, בשלביות. זה א' ב', רבותיי, זה א' ב'. אנחנו אמרנו פעם, שלפני כמה שנים למדנו פה את הפסקה הזאת, וקראנו אז לנושא, איך לא לחזור בתשובה. ככה קראנו לזה. כלומר, מהם הטעויות שצריך לא לעשות אותן? איך להימנע מטעויות? אני חושב שאחת הטעויות זה בדיוק זה. שאנחנו באים לישיבה, לא במצב רוח של ישיבה. לא במצב נפש, לא במצב מחשבתי של ישיבה, אלא במצב של ריצה, וריצה מטורפת. וזו טעות חמורה. שהנזקים הם ברורים, אחד משמעיים, והמציאות מוכיחה שהדברים האלה הם אמת. אני אשמח אם תגיבו לדברים. רוצה להגיד משהו? מרגן עתק. אני שומע, אני רואה בעיניים לך שאתה רוצה להגיד משהו, אני רואה. אתה לא מפריע לי, זה לא השיעור שלי, אנחנו לומדים ביחד, חבוד. תגיד משהו, תגיד.
לא, אתה אומר
שאתה אומר מהדידים ביצים,
אז אתה ישר
מתבונן,
אתה
חווה
את
הדברים. אתה רוצה להעיר משהו, לספר משהו? קבל עם ואינטרנט, נו.
כדאי לי להיות עם אישה בדעתי.
כולנו כדאי לנו. כולנו כדאי לנו.
שיש מצבים בתשובה שאתה חווה... זה אורות, לא יודע איך לקרוא לזה, כן? אבל התרגשויות, ממש אתה חושב שעכשיו נגעת
משפיץ.
ממש. אבל הרבה פעמים אתה רואה איך אחרי זה יום למחרת, אתה יכול להיות כמו סמורטות רצפן. ואז אתה לאט לאט, כאילו, בדרך הקשה, אבל אתה מתחיל להבין את העניין הזה של... אני יודע שאת עבודה שיש בה התמודה וכזאת, וגם העניין הזה של מדינות בעצם. בעיקר לאנשים שאני יודע על עצמך, אבל אני בעירה. אני בוער בטילית על זה, חצות כזה, מאוד... אז בכלל, זה מקבל איזה...
דרך אגב, אם אנחנו נתפוס את הדברים, שזאת ההדרכה הראשונה בפרקי אבות, כלומר, ההדרכה הראשונה של אבותינו, היסוד שהכל תלוי בו, זה יהיו מתונים בדין. בלי מתינות בדין, אנחנו בבעיה חמורה מאוד. דרך אגב, בקשר מה שאמרת לגבי הסמרטוט, אז נזכרתי כשאמרת את המילה סמרטוט, שהרב קוק כותב בכמה מקומות, אבל באורות התשובה, באחד המקומות הוא מתמקד בנקודה הזאת, הוא כותב שכשאדם עושה תשובה, וכולנו צריכים להיות בעלי תשובה, צריך לשים לב שהוא לא מעלה את הנשמה, ושוכח את הגוף, מה שקראת האורות. כלומר, הוא לא מעלה כביכול את הצדדים הרוחניים שלו, ומשאיר כביכול למטה את הצדדים היותר חומריים שלו. למה? כי כשהוא יחזור מהאשליה שהוא חושב שהוא, כמו שאמרת, זכה להערות או משהו כזה, שדרך אגב זה עבודה זרה, מצד האמת, מצד הרעיון זה עבודה זרה ממש, כשהוא יחזור למטה, הוא ימצא את הגוף אומר הרב מרוסק לגמרי. שבור לגמרי. כי הנה, נשאר שם הגוף למטה, בלי נשמה. נו, מה אתה מצפה מהגוף שהוא בלי נשמה? אדם כאילו חי בפיצול אישיות. הנשמה כאילו התעלתה, הגוף נשאר לבדו. נו, מה אתה מצפה מהגוף לבדו? ריסוק. נו, בסוף סוף הנשמה חוזרת לגוף, הרי אנחנו בני אדם. נו, מה היא תמצא שמה? גוף מרוסק. קוראים לזה בעברית של היום סמים. וכבר למדנו שגם התורה נקראת סם. אבל סם אמת. ברוך השם, אני לא יודע מה אני מדבר, אבל לפחות ככה קראתי, ככה סיפרו לי, שזה מה שקורה בדיוק בתהליך שנקרא סמים. כשאתה מתנתק, חווה איזה חוויה של היי, אחרי זה שאתה חוזר, הכל מפורק. לגמרי. אתה צריך עכשיו שיקום, להירגע.
לגבי, האישה המתונה שצריכה להיות מתונה, נראה לי כאילו שזה השלטה של העולם המערבי, של האישה המערבית, שבעצם כאילו הם רוצים, זאת אומרת, הם לא מצפים מהאדם שיהיה כמו שהוא צריך להיות, אלא שיהיה כאילו, זאת אומרת, יש יצירה של תחרות, התחרות הזאת היא גורמת אותה לנסות להגיע לנקודה שאולי אתה לא צריך, זאת אומרת.
אני הייתי משתמש אולי במילים יותר עקרוניות. אנחנו חיים בעולם שבו כביכול מסומנות מטרות וכל אחד צריך להגיע למטרה הזאת כמה שיותר מהר, כמה שיותר מוצלח. אני קורא לזה תרבות הזיקוקים. תרבות הזיקוקים. יש איזה זיקוק, עושה אור, כולם מתרגלים. פתאום הוא נעלם. זיקוקיות. קוראים לזה מבזק. מבזק. מה זה גם ככה? בעולם העבודה זה ככה.
זה
הככה. בעולם ההייטק זה הככה של הככה. זה הקטסטרופה. לא, אני מדבר בעדינות. אני מדבר בתקיפות מאוד. אדם היום חי בעולם, סליחה שאני סרטק, זו נקודה מאוד חשובה. היום החיים שלנו מנוהלים כמו מוניטור לפני לידה. הלוואי שזה המצחיק מה שאתה אומר, מי שצפה. החיים שלנו הם מנוהלים ככה. ככה זה נראה לפני לידה. ככה הם מנוהלים. אדם סוחט את עצמו. סוחט, סוחט, סוחט את עצמו. סוחט את עצמו בעבודה, סוחט. אחרי זה אומרים לו, סוף שבוע בטורקיה שלושה ימים. היית עובד מצטיין, ארבעה ימים. הכל כמשל.
זה קו רצוף.
זה כפירה, זה עבודה זרה. זה נקרא בחז"ל עולם של שינוי, ולא עולם של חידוש. עולם של שנה, ולא עולם של חודש. עולם של שמש, מעגל שנתי, ולא עולם של ירח. עולם של אומות העולם, ולא עולם של ישראל. זה כפירה ממש, הדבר הזה. מה, לא, אז מה הציור הנכון? הציור הנכון זה לוודאי לא זה. הנה, אתם אומרים, זה סימן לתרבות. יש, אבל רגע בפני. מה הציור הנכון? הציור הנכון זה עלייה רצופה. טוב, סיימתי את זה לא נכון. יותר מתונה.
זה הציור הנורמלי, ככה אנחנו צריכים להיות. מה זה חידוש? חידוש זה שהקומה הראשונה שבנית בנתה אצלך את הפוטנציאל הקומה השנייה, הקומה השנייה היא הפוטנציאל הקומה השלישית. אתה כל הזמן בחידוש. שינוי זה אתה כל הזמן חי במבזקים.
אבל תמיד יש ושוב מסוים, חייב.
תמיד יש?
ושוב,
רצון. ודאי, אבל השאלה אם זה נכון.
לא, כי הרי לפני כל מצב שאתה לקראת עלייה מסוימת, אתה אפילו מעצמך אתה מבצע איזו ירידה קטנה.
לא הייתי אומר ירידה, הייתי אומר אתה צריך לצבור כוח. מה שנקרא תנופה. כשאתה לוקח תנופה וקפיצה לרוחב, אתה הולך קצת אחורה. נכון.
אוקיי, לדוגמה, בעבודה למידות, כתוב יום עם נתונים בדין, זה יכול לאט לאט, זה במידה,
לא הגענו, תכף נגיע.
כן, אבל השאלה היא מה...
השאלה אומר, גיא, אני רוצה טבלה.
לא, אני לא רוצה טבלה. אני רק אומר, האם באמת בן אדם יכול להיות כנה עם עצמו, איפה אני עושה לעצמי הנחות, איפה אני יכול יותר להתקדם?
לכן אמרתי, הנקודה השלישית היא נקודה קריטית. כשהרב אומר, כפי מה שיש לתכונתו, כלומר, יכול להיות שדרך עבודה מסוימת, היא תהיה בניין נפלא לאדם פלוני, ולאדם אלמוני היא תהיה חורבן וערס. כן. הדוגמה שמוזכרת בשולחן ערוך למשל, זה האם בחור ישיבה צריך לנוח בצהריים. הפסקת צהריים. שאלה טכנית לכאורה. יאללה, על זה לכתוב סימן שלם בשולחן ערוך? כן. ששם כותב בשולחן ערוך, והפוסקים מעריכים שם. אם צריך לנוח בצהריים, ינוח אישה. כמה לישון? תבדוק את עצמך. איך אני יכול לבדוק את עצמי? זה יצר הרע לישון? כולם ישנים מסביב, או כולם לא ישנים מסביב, לא משנה את יצר הרע לישון. אתה תבדוק את עצמך. כולם ישנים ואתה צריך לא לישון, אתה לא צריך לישון, אל תישן. כולם ערנים ואתה צריך לשים את הראש, תשים את הראש. תהיה אמיתי, כפי מה שיש לתכונתו. אם דובר על מידות הנפש, קל וחומר. אני דיברתי פה פעם בצורה חריפה ביותר. על תופעה שקיימת בהרבה ישיבות של בעלי תשובה במכון מיר פחות, אבל גם פה זה קיים מדי פעם, יש כזה פריצה, התפרצות. שמגיעים לכאן בעלי תשובה, וכל אחד שנמצא כאן איזה שבועיים, במחילה, באהבה ובאמונה, חושב שהוא כבר ראש הישיבה או אחד מצוות הרבנים ונותן פה הדרכות לבחור הישיבה שהגיעו אתמול או שלשום. אתה יודע, צריך ללכת ככה, צריך לעשות ככה, צריך להתנהג ככה, מי שמך? יכול להיות שמשהו טוב לך הוא הורס אותו. אבל אני רוצה להגיע לזה עוד מעט, אם נספיק היום. אתה צודק ב-100%. יש פסקה במידות הראי, הרב מטפל בזה בצורה חריפה מאוד. אחרי השיעור ההוא, ניגשו אליי גם החבר'ה, סיפרו לי סיפורים. אז אמרתי להם, למה לא דיברתם בשיעור? תדברו בשיעור. רבותיי, רק להסביר משהו. פה זה לא אוניברסיטה שיש מרצה שנותן הרצאה וכולם מוחאים כפיים בסוף. בבקשה, פה זה קושיה ותירוץ, מסע ומתן, אנחנו פה לומדים גמרא. בסדר? תגיבו, זה חשוב, התגובה היא חשובה. אם כן, הדבר הראשון זה יישוב הדעת. להשקיט את המידות. אני אגלה לכם סוד. לא שאני רואה את עצמי רב, אבל גם לרבנים יש בעיה עם הדבר הזה. למשל, באת לשיעור, רצית להגיד איקס דברים. טק, נגמר הזמן. צועק לך דני מבחוץ. מינכה, מינכה! זה גבורה עצומה, לעצור בזמן. גם בזה יש צד של יישוב הדעת. אז לא הספקת להגיד היום כל מה שרצית, מה קרה? תגיד מחר. צריך להספיק חומר. זה נשאיר לאוניברסיטה, את משרד החומר. אנחנו פוסקים בחינוך, לא בחומר. על כן צריך ליישב דעתו הרבה, ולהשקיט את מידותיו, זה דבר ראשון. דבר שני, זה כלפי פנים. אדם צריך להגיע למקום כזה שיש לו יישוב הדעת ושקט נפשי. רוגע, סבלנות. דבר שני, דרך אגב, הזכרנו פה פעם שיש הלכה שכשרב נכנס לבית מדרש, אסור לשאול אותו שאלה מיד. צריך לחכות שהוא יושב במקומו, ינשום קצת את האוויר של בית המדרש, אולי יספיק אפילו לפתוח איזשהו ספר, נכנס להוויה, עכשיו תשאל אותו. גם רב? כן. מה, גם רב ראשי? כן. מה, גם הרמב״ם? כן. הוא בא מעולם אחר. הוא בא עכשיו מהחוץ, אומרים, זה החוץ של הרב, של הרמב״ם. בסדר, אבל זה חוץ. תן לו להיכנס לאטמוספירה, שנקראת בית מדרש. זה הלכה בשולחן ערוך, שאסור לשאול את הרב כשהוא נכנס לבית המדרש, צריך לתת לו להתיישב, כדי שדעתו תהיה ממשבת. זה הלכה. במכון מאיר זה ממש בעיה הדבר הזה, אני אומר, לכן אני אומר את זה. מה זאת אומרת בעיה? התלמידים עומדים עם המשקפת על הגג, רואים את הרב שלהם אחד חצי קילומטר, רצים. מצד אחד יש פה דבר אדיר, הקשר, האהבה והחיבור והצמאון והכמיהה, אדיר. אבל מצד שני, לאט, לאט. טוב, אבל אני יודע שזה דברים שנופלים, זה דברים שלא יכולים להישמע, הדברים האלה, במכון מאיר לפחות. מניסיון פשוט, אני יודע, זה לא. אבל תחשבו על זה. חשוב. מה אתה אומר?
המשקפת שלהם לא מכוסה
כמו אבו. כן, כן, משקפת לא מכוסה, ברוך השם. חידוש עם משקפת לא מכוסה. הלוואי שזה היה מצחיק. על כן צריך ליישב דעתו הרבה ולהשקיט את מידותיו. מצד שני, אני אומר עוד פעם, לא לאבד את ההתלהבות, לא לאבד את המוטיבציה, את הרצון, את לא לאבד את האדרנלין הזה, זה היסוד של החיים שלנו. מצד שני, מאוזן. זה הצד הראשון. הצד השני הוא להשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו ופורץ אותנו, מכל מה שמגביר שורש ההתפעלות יותר מדי, שמקעקע את יסוד בניין הנפש כולו. כולנו יודעים שהעולם שנמצא מחוץ לבית המדרש, התרבות, סגנון החיים, צורת החשיבה וכו', היא דבר אחר. היא באה ממקום אחר, ממגמות אחרות, יש לה דגשים אחרים וכו'. כשאדם נכנס לבית המדרש, הוא צריך לדעת ליצור איזושהי מציאות סביבתית שלא מבלבלת אותו. למשל, כמו חברה. מה אתה אומר, לעזוב את החברים הקודמים שלי? לא אמרנו. אף אחד לא אמר לעזוב את החברים הקודמים. אבל לדעת למצוא גבולות. אז מה אתה אומר, לא יסתובב ברחוב כי ברחוב זה מסובך? לא אמרנו. אבל לדעת שצריך כרגע ליצור איזשהו שקט סביבתי. אם אני רוצה, אני נותן דוגמה קיצונית. אם אני רוצה להיכנס לאווירה של שבת וישיבה, אז אני צריך להיות שבת וישיבה. אם אני בא מבית כזה של צרי הגדול, בבית שלי לא בדיוק יש שבת, אני מדבר בעדינות, ההפך הגמור מזה, אז אולי צריך לחשוב איך אני נוסע במינונים אחרים, אולי לנסוע לפני שבת, אולי באמצע שבוע, לא לנתק את הקשר עם הבית, חד ושלום. אבל כל מה שמבלבל, אם אני הולך לקיוסק לקנות פחית קולה ויש שם עיתון, ואני יודע שעיתון זה אצלי, עם כל מה שזה אומר 30 שנה עיתון, אז זה לא מבלבל אותי העיתון. אם יש, אני יודע מה, אם אני אוהב ספורט ויש איזה משחק, אני יודע משהו, אז אני יוצר גבולות. כמובן, גם זה צריך לעשות בחוכמה, כפי מה שעולה תכונתו. לא בקיצוניות, מצד שני גם לא בפרווה. צריך לעשות את זה נכון. כלומר, צריך ליצור את זה שהם תנאים, שבשלבים הראשונים הם תנאים שהם יהיו אצלנו כאילו שילמנו מחירים, ובשלב הראשון זה באמת לשלם איזשהו מחיר, אני לא אומר שלא. בשלב הראשון שבו אני נמצא, אבל אין ברירה. זה שאנחנו אומרים באהבה ובאמונה, באהבה ובאמונה, נכון. באהבה ובאמונה, אבל באהבה ובאמונה מה שצריך להיות. אנחנו לא מכשירים שרצים באהבה ובאמונה. ברור שלא? שואל אלי, ממטיף את הדלתת, כלומר מהאינטרנט. הגרף השני זה הגרף של האייטק בערוץ מאיר. אומר, לא שואל, ברוך השם. לא אייטק, אייטם, לא? איך קוראים לזה? אייטם. רייטינג, מה שקוראים, נראה לי. אז זה יותר דפוס. הגרף השני זה הגרף של האייטם בערוץ מאיר, קרי, תמיד עולה. ברוך השם. א', ב', צהריים מצוינים, מאיפה שעבר רמב"ם את מידת האמצע, מה מקורו של הרמב"ם? טוב, זה לא הנושא. זה נושא אחר. הרמב"ם מוכיח את זה ממקורות חז"ל, מכאן ועד מחר. כדאי לראות במשנה תורה, כשהוא מדבר שם בהלכות דעות, את המקורות בכסף משנה, בלחם משנה, סוגיות שלמות. אה, נגיד מחולון. שלום גי. בסדר. הוא לומד כאן, למד פה הרבה שנים. קשור מאוד. אם זה, כנראה. הלאה. ומכל מה שמגביר שורש ההתפעלות, להשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו ופורץ אותן, ומכל מה שמגביר שורש ההתפעלות יותר מדי. שאם אנחנו נמשיך להתפעל, כלומר, נמשיך להיות נפעלים על ידי המציאות, על ידי הסטטוס החברתי, על ידי המקובל ברחוב, או מה שקוראים היום תקשורת, זה מבלבל מאוד. שמקעקע את יסוד בניין הנפש כולו. לא פעם אתה יכול לשמוע אדם חזר משבת, או חזר מבין הזמנים. במכון. חזר מבולבל. נכון, לכן אנחנו תמיד ליצור איזשהו מבנה נכון. כשאנחנו יוצאים הביתה או יוצאים לחברה או לבין הזמנים, תקופה ארוכה. לא אמרנו חבר שלום להתנתק, מה פתאום? אבל ליצור גבולות נכון, גבולות גזרה. זה לא קשור רק לקלקולים שקשורים ליצר עריות או לאלימות או כוחנות, זה קשור אפילו לכיווני חשיבה. למשל, אדם נמצא בבית המדרש, הוא יודע שכדי לבנות החיים שלו נכון, הוא צריך להיות תקופה מרוכזת בבית המדרש כדי לבנות את עצמו נכון. הוא חוזר הביתה, הוא חוזר לחבר'ה, והוא רואה שאנשים מפמפמים לו כל הזמן. אוניברסיטה, עבודה, פרנסה, מתי תתמקם, מתי תתחתן, מתי זה. מפמפמים לו בצורה גלויה, בצורה נסתרת. זה מבלבל אותו, זה מטשטש אותו. הוא בא לבית המדרש, אומרים לו, עכשיו אתה צריך להתמקד. הוא מגיע למשפחה, אומר לנו, מה יהיה איתך? תראה את החברים שלך, כולם התחתנו, כולם הסתדרו, כולם פה, כולם שם. ומה איתך? זה מבלבל אותו, זה מזעזע אותו, זה מטלטל אותו. צריך ליצור באיזה גבולות. איך? איך? אתה יכול לשאול שאלות נקודתיות, אם אני אדע לענות, אני אענה. איך למשל להגיב להורים שאומרים, מה יהיה איתך, מתי יהיה לך מקצוע, מתי תתפרנס כבר? להגיד להם כך. אין בזה כותרות ראשיות, כותרות כלליות, אבל העקרונות. להגיד להם, א', אני לומד בישיבה, שאדם צריך לפרנס את עצמו בכבוד ולא להיות זקוק, לאחר. גדול לא נהנה מהגיעו יותר מרשמיים. אז קודם כל תדעו שזה ערך מבחינתי לקיים את החיים שלי בכוחות עצמי. קודם כל, אני לא פרזית או טפיל. זה היה בית מדרש שבו אני נמצא. אתה יודע כמה אחוז מהלחצים של אבא ואמא הורדת עכשיו? וכשהם יבואו ליום הורים וישמעו את זה מהרבנים ויפגשו את זה בפועל, דרך העיניים, לא דרך מה שאנחנו מדברים, דרך המציאות, יראו את האמת. קודם כל, מוריד מתח, מוריד לחץ. פה לא מחנכים אנשים שיהיו טפילים על החברה. פה מחנכים אנשים שיהיו יצרניים לחברה. קודם כל. וכדי שאני אוכל לכוון את החיים שלי, כדי שאני אוכל באמת לפרנס את עצמי, כדי שלזה טעם וערך ומשמעות ותוכן וכו', אני צריך תקופה מסוימת להיות ממוקד בבית המדרש. אני תינוק שצריך אינקובטור לפני שהוא יוצא לחיים. אני פרח צריך חממה לפני שהוא יוצא לשדה. מה אתם רוצים, הורי יקרים, שאני מאושר? תנו לי להיות מאושר באמת. אני לא מוכן להיכנס למרות של החיים מהטירוף הזה. אני רוצה לדעת בשביל מה אני רץ, למה אני רץ, מה הפרופורציה בין הדברים שבשבילם אני רץ. תאמין לי ששיחה של שתי דקות באהבה ובענבה, הדברים יכולים להתחיל לנו על מסילה אחרת. עוד דוגמה. נו, תן לו דוגמה.
מתי תתחתן?
מתי תתחתן כבר? תאמינו לי, הורים, הורי, אתם דוחים לי על היבלות, מה אני רוצה להתחתן? מה נראה לך, שאני בן 30 ו... שלוש, לא רוצה להתחתן. אני בטח רוצה להתחתן. אבל היות ויש לי אחריות, חתונה זה לא רק לפרנס. או להתאהב במרכאות כפולות ועקומות. להתחתן זה אחריות. להתחתן זה לדעת בשביל מה, להעמיד דור. יש לי, יהיו לי ילדים, צריך לדעת מה אני רוצה לתת להם. לא רק לתת להם יוגלי ודוגלי. אני רוצה לתת להם באמת משהו. אני עכשיו בונה את הבית שלי. כדי שיבנה כאן שלם, צריך להיבנה החצי הראשון, אז אני לכם בונה את החצי שלי. חז"ל אמרו בין 5 למקרא, 10 למשנה, 15, 13 מצוות, 15 תלמוד, 18 חופה. אני במסלול לקראת חופה, בין 18, לא התחלתי בגיל 5, מה אני אעשה? אתה בין 33, אם אני לחצת, זה אומר שתתחתן בגיל 46. לא, אמא. התהליך שעובר הילד הוא תהליך אחר שעובר אדם מבוגר. זה לא יש 13 שנה, תדאגי. אבל אני צריך זמן משמעותי. מה, את חושבת שאני לא חושבת? אני חושב על זה. את חושבת שאני לא רוצה? רוצה. את חושבת שלא כואב לי? כואב לי. ככל שפחות תציקי לי ותעירי לי יותר טוב. ואל תדאגי, הרבנים שלי במכון מרורים, שזה יגיע מהר, למרות שזה בלי לחץ. אבל יגיע מהר. בעזרת השם. תאמין לי שמחת תרגע. כן, בבקשה.
אבל זה כל שנה, כאילו,
שאתה מבין אימא,
כל שנה זה כאילו, אם את מי זמן, אז...
קיבלת את התקופה.
כל פעם זו תקופה. מה זה קיבלת? מה זה פה? איזה סוער שנתן חופש במרפסת לאסיר? מדובר על זמן, תראה, אני חושב ככה. צריך להיות בקשר כל הזמן עם הבית. גם אנחנו, גם הצוות במכון מאיר בקשר עם ההורים, בין אם אתם יודעים את זה, בין אם אתם לא יודעים את זה. כמובן, לא בקשר מאולץ, כשצריך. אנחנו בקשר. כי יש כאן מערך, הרי כולנו רוצים את טובת האדם, את טובת הנער. מה אנחנו רוצים סך הכל? ההורים רוצים את מה, את מה שהבחור רוצה, את מה שהמכון רוצה סך הכל. מה רוצים? לכן במקרים כאלה שיש לפעמים חס ושלום אימותים בעין, אז צריך לידע אותנו בזה. ונוצרים הקשרים בטלפון, בפגישות, בקשרים עמוקים הרבה פעמים גם. וזה פלא פלאות מה שזה עושה. ודרך אגב, זה גם התפקיד של הרבנים לומר, אם באמת הם זיהו שפלוני אלמוני מיצה את הבניין הערכי, הרוחני, התורני, הלימודי שלו, והוא צריך עכשיו לפנות לקדש שם שמיים, אז זה תפקיד של הרבנים להגיד לו את זה. לעזור לו גם להתמקן. אתה צודק. אין עניין שבחור יישאר בישיבה כל החיים. יש עניין שבחור יקדש שם שמיים בעם ישראל. כמובן מתוך קשר לתורה, דבקות בתורה, יראת שמיים, כמובן, וקשר תמיד לתחנת הדלק שנקראת לימוד תורה, ברור. אבל לא כל החיים הוא צריך להיות במינון של אברך. לא כמותי ולא איכותי, ברור. כל אחד, יש כאלה שכן. אבל אין בזה כללי. כל אחד לפי עניינו. בסדר? אתה צודק, אני מסכים איתך. תדעו לכם שבשלבים האלה, במהלך הזה יש שני שלבים מאוד חשובים. שלב אחד זה החתונה, זה מרגיע. שלב שני זה הנכדים. זה עוד יותר מרגיע. אתה אומר, מתי נגיע? אתה אומר. אבל גם לפני כן צריך להיות בקשר. ולא כל אחד אומר שכשהוא יתחתן הוא יהיה במכון מיר, בטח לא כשהוא יהיה ילדים הוא יברך. לא. אבל אני אומר, מי שממשיך לשלב הזה, זה לא יאומן כי סופר. כי ההורים, הסבא והסבתא, מה הם רוצים סך הכל? הם יודעים, שמה, אנחנו חיים היום בתרבות. לא רוצה להגיד תרבות, זה לא נקרא תרבות. כולם יודעים שהמין האנושי מתגעגע למשהו, משהו אחר. אנחנו רואים לאן החיים הסוסיים האלה מובילים אותנו. לא צריך לפיקח בשביל להבין את זה. ואם אנחנו באים מבית מדרש יציב, רגוע, שקול, מאוזן, שיודע את הפסיפס הכללי של כל כוחות החיים, וזה מה שהוא נותן, וזה מה שהוא מחנך, לא חשוב. מה אתה אומר, אורן? אמת או לא? מה? אתה רוצה לספר משהו? לא צריך. מה אתה אומר, אוהד? נכון או לא נכון? מה? אמת. אז מה אני אומר, תשמע, את החבר'ה המופלאים האלה שעוברים את התהליך הזה. כולנו עוברים את התהליך הזה, אבל תשאל אותם. מה יש להגיד? תאמין לי שכשאנחנו, אני יכול להגיד על עצמי, כשאני רואה מה שבחור כאן עובר, אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, אני לא יודע איך הקדוש ברוך הוא זיכה אותי במחאות להיות פה רב בכלל. הוא הרב שלי, לא אני הרב שלו. אני לא אומר את זה באיזה ענווה פסולה, באמת אני אומר את זה. איזה מוכנות, איזה מסירות, איזה דבקות, איזה ענווה, איזה צניעות, איזה נחרצות, איזה ביטחון, איזה עוצמה. מה אנשים עזבו בשביל להגיע לבית הנדרש במכון מאיר כדי לבנות את עצמם נכון? מה עזבו? זה לא קל. איזה מהלך. מופלא. באמת. אין מה להגיד. לא להוריד את הכובע לאלה. אני אומר לכם דוגרי. דוגרי, אני מגלה לכם. אתם הרבנים שלנו. אני אומר, ברצינות, מצד האמת, אני מזדהה עם המשפט הזה עד הסוף. אתם הרבנים שלנו. אנחנו לא הרבנים שלכם, זה בכאילו. כאילו באים לומדים פה מוסר אביך. זה לא זה. ואני מאמין בכל מילה שאני אומר. לפחות כלפי עצמי, אני מאמין בזה. ובכל אלה, אז אם כן, דבר ראשון, יצירת השקט הפנימי, ב' יצירת השקט ביחס להפרעות או לגירויים החיצוניים. וכל אחד מהיושבים כאן, גם אני לוקח את זה למקומות שזה קשור אליו, ברמות, בנקודות, בזוויות, בנושאים וכו'. ובכל אלה, ירגיל עצמו בהשקפה חזקה. צריך כאן יציבות, צריך כאן חוזק, צריך כאן התמדה וחוכמת אמת. בכל דרכי התיקון, שיראה באין שכלו כפי משיות לתכונתו. כי זה קשור לתכונתו, יש לנו ממש עוד דקה, אז אני כן הייתי רוצה לקרוא, ובזה נעצור, את ערך תוכחה במידות הראייה. מי שיש לפניו ספר, ערך תוכחה בסוף בעמוד צדי ב'. עכשיו כל אחד ייקח את הפסקה הזאת לעצמו. יש לעיין בדרכי בני אדם. כשרוצים להוכיח איזה איש להסירו מדרכו, אחרי מוסר אביך יש ספר מידות הראייה. מידות הראייה לפי א' ב'. הערך הלפני האחרון, ערך תוכחה. ארבע שורות קצרות וחשובות מאוד. עמוד צדי ב' בהוצאה שלי. יש לעיין בדרכי בני אדם כשרוצים להוכיח איזה איש להסירו מדרכו. אולי זה הדרך לפי עניינו, טובי. אף על פי שיש בחסרונות. אתה רואה אדם שהוא עדיין לא מלא. יש לו חסרונות. ואתה, כאדם שנמצא בשום מקום אחר, מזהה את החסרונות האלה ורוצה להוכיח אותו. תשמע, למה אתה מתפלל? למה אתה בא לתפילת מנחה עם חולצה עד לפה? אתה לא יודע שצריך לבוא עם חולצה עד לפה, אפילו חסות המרפק? תשמע, זה לא צורה שאתה שומע את המוזיקה הזאת. בכל זאת, אתה בבית מי, אתה בישיבה. תשמע, אולי מוזיקה סגנון אחר. תשמע, למה אתה לא מגדל זקן? צורת האיש הישראלי זה עם זקן. וכול זה הדרך. מישהו רוצה לדעת, לתת דוגמה יותר טובה מהדוגמות האלה? לא יכול להיות שאתם לא נפגשתם עם דוגמה. כן, ליה.
פעם אמרתי לך את זה. אז אני באתי לך אחרי השיעור. אז אדם שהתפלל כאילו נראה, שחף. ואז תקראת לך?
יכול, כן, כן.
אז בדיוק אני ראיתי הלכה שכאילו עשו. אז חשבתי להגיד לו, לא, וזה. אמרתי לו עכשיו, אמרתי אולי יקבל את זה. אז אמרתי לו, יש כזה הלכה שעשו את פלל לכם. אז הוא התחיל כדי להתעצבן, מה, כולם שם באים אליי, אומרים לי, זה כל בן אדם בא אליי, הוא פותח לי ספרים, אני שאלתי את הרב שרקי, הוא יישאר לי, ואני ככה אני אוהב להתפלל.
יש יותר מאפיין
משפחה
שלך,
אתה
יודע
להגיד
כלום. כשאתה רואה אדם שיש לו איזושהי התנהגות לא ראויה, דבר אחד, לך לרבנים, תגיד להם. הם ידעו מה לעשות עם זה. לשתוק, או אם לדבר, איך לדבר, מתי, באיזה אופן, על מה עושים דגש, מה לא. אז אומר הרב, בדיוק הנה, יש לעיין בדרכי בני אדם, כשרוצים להוכיח איזה איש להסירו מדרכו, אולי זה הדרך לפי עניינו, טובי. אף על פי שיש בחסרונות, נכון. אבל בחסרונותיה, תראו איזה עומק מחשבתי של הרב. אבל בחסרונותיה, אותה הדרך שפלוני בחר שיש בה חסרונות, החסרונות האלה מגינים עליו בעד חסרונות יותר חמורים. אבל בחסרונותיה מגינות עליו בעד חסרונות יותר עצומות. אז מה, אתה מסוגל להיכנס לראש שלו? למקום שלו? ותשאל, אז מה, הרבנים כן? גם לא בטוח. תלוי מי ומה ומתי. ולמי. והשם יתברך ידריכנו במעגלי צדק, שלפעמים פיתוי היצר הוא להשתקע בתוכחות לכל אחד. כי אני ותיק במכון מאיר. ואין זה כי אמרו הלב, והמרחם רחום יחפר. לכן, מה שאמר גיא צודק 1000%, וזה מה שכאן אומר הרב, נעצור. ובכל אלה ירגיל עצמו בהשקפה חזקה וחמת אמת, בכל דרכי התיקון שירה בין שכלו, כפי מה שיאות לתכונתו. לפי התכונה שלו. טוב, אנחנו באמצע המשפט, נמשיך בעזרת השם. תודה רבה.